הגמרא במה מציע מפרטת שלושה מדרגות של חסד. גבילות חסדים, ביקור חולים וקבורה. אומר המהר"ל שזה בא ללמד אותנו על שלושה סוגים של חסדים. חסד אחד, שהוא מיטיב לאחר. שתיים, שהוא מגיע לשערי מוות ועושה לו טוב, זה יותר ממה שהוא משאיל כליו לאחר דרך חסד. כי אין זה הכרחי לו. מי שעושה טוב למישהו חולה או מסוכן, שהוא צריך לזה. ושלישי, כאשר הוא מת, הוא עושה לו חסד בקבורה, שזהו דבר הכרחי. כי החול אינו הכרחי לגמרי כמו שהוא הקבורה, שהוא ודאי הכרחי. וביקור חולים כמו מוצע שאינו הכרחי לגמרי. ראינו במהר"ל את הרצון שלו לדרג מדרגות של חסד, שזה בעצם בא לבטא את הרבדים או את המגוון של חסדים. יש חסדים שהם בעצם סוג של הכרח המציאות. אי אפשר לנהל את העולם בלי חסד. הרי לקבורת המת. קבורת המת זה חסד. כי לכבוד המת. מצד שני, זה הכרחי. מה, הכי עלה על הדעת שלא נקבור מתים, שמתים סתם התגוללו פה בחוץ. אז זה חסד שהוא הכרח המציאות. יש חסד שהוא פחות הכרחי, לבקר חולים. חולה יכול להיות שלא תבקר אותו. אבל בהרבה מובנים, אם חולה נשאר לבד בבית ואף אחד לא בא לטפל בו, ואף אחד לא עוזר לו, ואף אחד לא מתעניין, אז זה גם לא נורמלי. זאת אומרת, המציאות לא יכולה להיות כזו הגיוני, וככה המציאות תהיה. ויש חסדים שאדם עושה טוב לחבר שלו, עושה טובות אחד לשני, שגם, שוב, בהרבה מובנים, ככה העולם עובד. משאילים דברים אחד לשני. זה דרכו של עולם. קשה לנהל את המציאות, לדמיין שאנחנו, נדמיין לנו מציאות שבה לא משאילים דברים אחד לשני למשל. אין השאלות. אז זה קשה לנו לצייר מציאות כזאת. אז מה זה חסד אחד גדול? זה לא חובה, זה לא חיוני. אתה יכול להגיד לבן אדם, תסתדר לבד. אבל שוב, זה הפרק שלנו בא לתאר, שבעצם החסד, בהרבה מובנים, הוא זרימת המציאות. אי אפשר לתאר את החיים שלנו בכל הרבדים של החיים בלי מציאות של חסד. חסד נקרא פה דרך. הדרך זה גמילות חסדים. כי נקרא גמילות חסדים דרך. כמו שכתוב, כי אחרי אשל מלחם תלכו. למה? גיבל גמילות חסדים הולך. הוא מתעלה ללכת אחר השם. ולכן נקרא גמילות חסדים דרך. כן, דרך, זאת אומרת שחסד זה לא מעשה נקודתי, חסד זה לא איזה משהו שקורה פה בחיים. טוב, יצא פה ושם עושים חסד. חסד, כמו שאנחנו מנסים לומר לאורך הפרק הזה, זאת שיטה. חסד זה מהלך שלם של חיים, זה מסלול נסיעה, זה דרך, זה תפיסת עולם. ככה הולכים בעולם הזה. זאת צורת ההליכה. חסד זה לא אנקדוטה בחיים. זה לא מקרה שקרה. זה המסלול. ככה הולכים פה. ככה הולכים בעולם הזה. זה ההליכה הנכונה שלנו. דרך אשר ילכו בה. ביקור חולים. ביקור חולים זה עוד יותר. העקשנות ללכת בדרך הזאת. זה הדרך. תתמיד ללכת. בכל מצב. בכל סיטואציה, גם אם היא מורכבת. להוסיף קבורה, שקבורה במובן מסוים זה עוד יותר חסד. כי בשאר הדברים עוד יכולת לומר שיש איזה אינטרס סמוי. אתה עושה טוב לאנשים, יעשו לך טוב בחזרה. אתה מבקר חולים, כשאתה תהיה חולה, יבקרו אותך. אבל קבורה, אתה לא מקבל שום דבר בתמורה.
גם יכול לקבל על
כבוד,
וואי, זה
בן אדם. כן, נכון, אתה צודק. את המעשה אשר יעשו, לאחר שזכה גמילות חסדים, זכר גם דין. יש גם דין שצריך לעשות גם מעשה. והוסיף אשר יעשו לפנים משורת הדין. ובין הדברים ותדקדק במיטתם, איך מאוד יגדו חכמים בפסוק זה. הודעת עליהם בית חייהם, שיהיו עושים הדברים, שעל ידי זה יהיו דבקים בחיים. וזה כנגד מידת יעקב, שיעקב אבינו לא מת. ואחר כך זכר מידת אברהם, את הדרך זה גמילות חסדים כנגד בחינת אברהם, וכנגד מידת יצחק, את המעשה אשר יעשו, זה מידת הדין. שידע שלם בכל המידות, ובין זה מאוד. אז אמר על רוצה למצוא רמז בתוך המדרש הזה, בתוך הגמרא הזאת, לשלושת האבות. האבות, יש להם שלוש בחינות. בחינה הראשונה זה יעקב אבינו. בית חייהם. מה זה בית חייהם? יעקב נקרא בית. יעקב מידתו מידת בית, כך אומרת הגמרא בפסחים. יעקב קראו בית, הוא אומר בית אלוקים. מה זה בית? בית זה מציאות שלמה. אתה, זהו, זה הבית שלי, זהו, זה עולם שלם. כן, אתה לא נודד, זה מציאות שלמה. בית זה חיים, חיים שלמים. ויעקב, זה הבחינה שלו. יעקב חי את הדברים עד הסוף. כמו שאנחנו רואים פרשת השבוע, יעקב איש תם. מה זה תם? תם זה מישהו שחי משהו ללא שניות. חי אותו לגמרי. כל כך חי אותו, שאין שאלות, אין ספק, אין דילמה. הוא חי את המציאות. וזה הבחינה הראשונה, בחינת יעקב. לחיות את הדברים, לא להיות לידם. מהר"ל כותב בנתיב התמימות, שמישהו לא תם, אז חילוף אותיות של תם זה מת. אם אתה לא חי משהו, זה נכנס חוסר תמימות. אתה לא תמים. ויעקב הוא היה מאוד תמים. זאת אומרת, הוא חי את הדברים. ולכן, הוא כולו חיים. יעקב אבינו אומר את הגמרא בתענית, הוא לא מת, תמיד נשאר חי. הוא חי את הדברים לגמרי. אז זה דבר ראשון. אומרת לנו התורה, תחיה. תחיה את המידות שלך. תקים בית, תהיה, שזה עולמך. מה עם החיים? מה צריך לחיות? צריך לחיות שני אוהלים. יעקב איש תם, איש תם הוא חי, מה הוא חי? שתי אוהלים, שתי בחינות, אברהם ויצחק. אומר, הזוהר אוהלים, אברהם ויצחק. אז הוא חי, מה אתה צריך לחיות? אתה צריך לחיות בחיים שלך שילוב, חיבור בין שני צדדים. מצד אחד, יש דרך. הדרך שבה צריך ללכת, הדרך בידיעה, האסטרטגיה של החיים, שאיתה זורמים, צריך להיות חסד. זה צריך להיות, זה צריך להיות המהלך הראשי של החיים. חסד, זה השגרה, שגרת המציאות שלך, האוטוסטרדה שלך, מה שאתה זורם, הדרך שלך בחיים צריכה להיות חסד. בתוך הזרימה הגדולה הזאת של החסד, בתוך הדרך של החסד, צריך לדעת לשלב שלפעמים יש נקודות, מעשה. מעשה זה ירידה לפרטים. תוך החסד הגדול, שזה זרימת, זה הגישה, זה האסטרטגיה. יש מקומות שצריך לדייק במעשה. זאת מעשה מדויק. לפעמים צריך לעשות את הדין. למה צריך לעשות את הדין? כדי לדייק באיזשהו נושא מסוים, זה מאוד חשוב. לא, יש דברים מדויקים. למשל, אדם רוצה לעשות חסדים. כן, אבל יש גם שאלות בהלכה, בתוך החסדים. תדעו לכם שאנשים שעושים חסדים, יש להם המון המון שאלות בהלכה. זה מדהים. למה? כי לכאורה אתה עושה חסד, הכל טוב. אבל דווקא כשאתה עושה חסד, אתה, יש המון, המון, המון יוזמות, המון רצונות, המון עניינים, יש המון המון שאלות הלכתיות. אתה רוצה לעשות חסד. אז למשל, בא, התקשרה, כל הזמן יש לי שאלות כאלו של חסד. אנשים שעוסקים, למשל, בעזרה לבעלי מוגבלויות. אז זה מתקשרת אליי, מישהי שהיא עובדת עם בעלי מוגבלויות. מה מותר לי? מותר לי לגעת בבעלי מוגבלויות? אדם, אני רוצה לעזור לו. או ללכת. מותר לי להחזיק לו את היד? מותר לי, מותר לי לתת לו הרגשה טובה, אני רוצה שהוא ישמח. צריך אני יודע, אני רוצה, אני יודע שחלק מהמוגבלות שלו צריך קצת לעורר לו מוטיבציה, שלו נחמד. איך אני אתן לו שיהיה נחמד? צריך לעשות לו אווירה טובה, אחרי אתן לו כוח. טוב, אז אולי, אולי אני אלטף אותו ואגיד לו מילים טובות, כדי שיהיה לו נחמד. מותר לי? אסור לי? המון המון שאלות של חסד יש. כל מי שעוסק בחסדים מתעוררות לו המון שאלות. אתם יודעים כמה שאלות יש בהלכות שבת, מי שמרפא חולים? הכי הרבה שאלות בהלכות שבת יש למי שרוצה לרפא חולים. רפא חולים זה חסד. אתה רוצה לרפא חולים, רוצה לעזור בהצלה, יש המון שאלות בהלכה. זאת אומרת שדווקא כשאתה הולך בגישה של החסד, בדרך של החסד, מתעוררות המון שאלות של פרטים, המון נקודות. השאלות הכי חמורות בהלכה זה שאלות של רופאים, הכי חמורות. עכשיו השבוע עסקנו ב... לנו כולל בלבטים, אנחנו לומדים עכשיו חושן משפט. אז שאלות חמורות, יש אישה, היה שאלה כזאת, אישה שלא עלינו היא בטיפולים קשים נגד מחלה ממארת, טיפולים קשים מאוד, אבל כשגילו לה את המחלה היא הייתה כבר בהיריון, וכדי להמשיך את הטיפולים אמרו לה הרופאים זה לא ילך, או הריון או טיפולים. היא אומרת לא, אני רוצה, לא מוכנה, רוצה להמשיך. משיכים הטיפולים, אמרו לה תדעי לך, העובר ינזק מהטיפולים האלו, הוא ינזק. היא אומרת לו אני ממשיכה, לא מוכנה לוותר על הטיפולים ולא מוכנה לוותר על העובר. אז נהיה ויכוח שלם בין גדולי ישראל, ויכוח היום, התכתבות בין גדולי ישראל, האם מותר לרופא להמשיך את הטיפולים. ויכוח ענק, אתה קורא את זה בא לך לבכות, פשוט לבכות. זה שאלות נוראיות. כל מי שמתעסק בחסד, עולות לו שאלות. למי נותנים? לא או לא? אתם יודעים שיש ועדת חסד בו ביישוב. אתם יודעים את זה צריכים שאלות, הם צריכים להכריש סכום. למי נותנים? יש לך שני מקרים של עניים, מי למי נותנים? תתן לו, זה הפחות לא. כשאתה מתחיל לעשות חסד באמת, אתה רואה שיש המון המון דין, המון שאלות, המון. עולם החסד הוא עולם רווי דינים. אתה לא יכול סתם, אין דבר כזה. שבת, צניעות, שאלות של עדיפות, תיעדוף, מי לפני מי. שאלות של חיים ומוות. המון המון שאלות, מי ראשון? אתה רוצה... הרוח רב נפגעים, רוצה לעשות חסד, למי עוזרים ראשון? יש שם זקן בן 99, מצבו קשה מאוד, ויש שם מישהו בחור צעיר בן 15, מי לטפל? בבחור בן 15 או בזקן? כל מיני שאלות הכי קשות זה שאלות של חסדים הכי נוקבות, גם שאלות של, אמרנו שאלות של צניעות, המון. אחר תתקשרה, היא מתנדבת במועדון קשישי. מתנדבת במועדון קשישי. והיא הביאה, רצה לעשות להם מסיבה, לא זוכר באיזה חג, האם מותר לה להביא עוד חברה שלה, והם לעשות להם, לשיר להם, כדי שיהיה להם שמח. שמח אותם. מותר לי לשיר? כדי לעשות להם שמח. היא אומרת, אתם זקנים... יש שהיא באה להתנדב במכון של מועדון של הקשישים, יש קשיש אחד, זקן ערירי, אין לו משפחה בכלל. והוא כל כך התרגש שמישהי בכלל שואלת בשלומו, שהוא החליט שהוא רוצה להיות סבא שלה. כי הוא אין לו כלום בעולם, אין לו שום דבר בעולם, ויש פה מישהי אחת ששואלת אותו שאלות. הוא רוצה להיות סבא שלה, הוא זקן מאוד מאוד. הוא לוקח לה את היד מרוב ככה בשביל להרגיש, יש לו נכדה. מותר? אסור? ככל שנכנסים לעולם החסדים, נכנסים להמון שאלות. המון 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 שאלות. לכן, אומר לנו, אומרת לנו הגמרא, תני רבי יוסף, אתה מתחיל עם, אתה רוצה לחיות חסד? לחיות? מה עם החיים שלך? חסד. מצוין, זה האוטוסטרדה שלי. סליחה. אתה תתקל בהמון המון שאלות. זה עליך. אתה חייב גם מעשה שיעשון דין. אתה צריך להגיע למידת יצחק. אתה חיה, זה יקרה לך. תרצה או לא תרצה, אתה תגיע לדינים. כי מי שעושה המון חסדים, יגיע לדינים. אל שאלות נוקבות, שאלות הכי קשות, הכי לא פשוטות. ובתוך הדין הזה, אוי ואבוי לך אם תשכח, שאתה בעולם של חסדים. הרי בסוף זה אוטוסטרדה שלנו, זה החסד. אתה צריך גם לזכור את איפה אתה נמצא, זה לפנים משורת הדין, כי איפה אתה... זה החיים של יהודים. זה בית חייהם. מה זה בית חייהם? מה זה ליעקב? אשתם, הוא כל הזמן יושב באוהלים. איך אתה יושב באותו זמן בין שני אוהלים? אתה כל הזמן חסד לאברהם, אבל מה פתאום? פחד יצחק, אומר יעקב על עצמו. פעמיים הוא אומר. פחד יצחק. חושב על אבא שלי יצחק? פחד. מה זה פחד? זה לא שאבא שלו היה אדם מפחיד. הפחד לטעות. הפחד לעשות החלטה לא נכונה, שעם כל הרצון הטוב אתה יכול להרוס. כתוב בתורה, שאם אדם רוצה לשאת את אחותו, זה נקרא חסד. נכון? באמת חסד. היא מחפשת שידוך כבר מלא זמן. והנה הוא בא, רוצה לעזור לה. למה היא מסתובבת, מחפשת חתן, מתוסכלת, חבל, בחורה כזאת טובה, הוא כל כך אוהב אותה. הנה, אני אתחתן איתך. אנחנו מתאימים, ההורים שלנו יסתדרו אחד עם השני, הכל יהיה בסדר, לא יהיה ויכוחים על הנדוניה, הכל טוב, אנחנו יש לנו פחות או יותר אותו חינוך, אותו שאיפות, סך הכל מבינים אחד את השני, בוא נעזור לך בחיים. מותר לעשות חסד כזה? יש עוד המון המון שאלות של חסד. זה נקרא שהאדם שלם, זה נקרא שלם, שלם זה יעקב אבינו. יעקב נקרא שלם, היה יעקב שלם. הגמרא אומרת שביקור חולים וקבורה יש בהם חידוש. מה החידוש? אם אדם הוא בן גילו של החולה, יש אדם שהוא יודע שהוא עלול להידבק, הוא עלול לקחת חלק מהמחלה, מלשון החז"ל. אומר המהר"ל, דע כי עיקר ביקור חולים שהוא חולה יתרה מזלי, זה מזל לא טוב. ואם הולך בן גילו, אדם שיש לו אותו מזל, מתחבר אליו, משתתף עם הבחולי, נוטל משהו מהמחלה, נוטל אחד מ-60. הוא לא מקבל את עיקר המחלה, אלא משהו. תמיד רוצים להגיד משהו, אומרים אחד מ-60. כמו למשל חלום, אחד מ-60 בנבואה וכו'. זאת אומרת המהר"ל צריך להבין מה זה ביקור חולים. ביקור חולים זה בעצם הבנה עמוקה שמה שקרה לא יכל לקרות לך. הרי אדם שהוא חולה זה מזל. מה זאת אומרת מזל? יש דברים שאתה יכול להגיד, טוב, ולמה זה טעות כלכלית, ולמה זה לא עובד כמו שצריך, לכן הוא עני. האדם הזה גר בשכונה לא טובה, אז לכן יש לו בעיות חברתיות. כל מיני דברים שאתה יכול, פה מחלה, חס ושלום, זה משהו שהעולם, אין לנו שום הסבר סביר. אין לנו הסבר למה הוא כן והוא לא. אנחנו לא יודעים למה. לא יודעים. יש אדם, אני יודע, נסע בצורה לא זהירה בכביש, תאונה. יכול להסביר, זה טעות אינו, זה בגלל זה הרכב. מחלה אין, אף אחד לא אשם. זה לא בגלל מישהו, זה לא בגלל הכביש, זה לא בגלל המכונית, זה לא... שום דבר. זה כואב. למה הוא בריא ואני חולה? למה הוא חולה ואני בריא? למה? זה נקרא מזל. מזל הכוונה זה משהו נשגב מבינתנו. זה איזשהו... משהו ממרומים, מזל נוזל, נזילה. משהו שנוזל עלינו ממרומים, ואנחנו לא מבינים בכלל את הסיבה. למה? כן.
נראה מזלו של אותו חולה, בן גילו מגיע שם, זאת אומרת,
מזל. זאת אומרת שכשאנחנו באים לבקר חולה, אנחנו באים בעצם לומר, באמת, זה יכול לקרות לי גם.
דווקא בן גילו כי זה אותו מזל.
אותו מזל, אבל אולי יש פה אולי מסר יותר רחב טיפה. שבעצם כשאתה בא לבקר חולה, אתה אומר, יש פה משהו לא צודק, למה הוא חולה ואני לא? אז בעצם אתה רוצה קצת להקל עליו, אתה רוצה אולי טיפה לקחת לו טיפה מהחולי, קצת לשאת איתו בעול, כי אתה מבין שאין, קצת להשתתף, לקצת, הלוואי, יכולתי לקחת קצת עליי, משהו. יש בביקור חולים רצון לקחת אחריות, להתמודד עם המזל, עם הדבר הזה, לנסות להתמודד. איך מתמודדים עם מזל? דרך היחידה להתמודד עם מזל זה תפילה. אין דרך אחרת. כל הדרכים האחרות, אנחנו, מי שרופא, רפא. אבל אדם שבא לבקר חולים, הוא לא יכול להתמודד עם המזל. הוא לא רופא, הוא לא יודע לרפא. איך אתה יכול להתמודד עם המזל? הדרך היחידה להתמודד עם המזל, זה לעלות מעל המזל, וזה תפילה. תפילה יכולה לעלות אותנו מעל המזלות. ולכן רואים בגמרא, מסכת נדרים ובהלכה, שעיקר ביקור חולים זו תפילה. זה עיקר מצוות ביקור חולים. כתוב בהלכה, אם אדם בא לבקר חולה ולא יתפלל, לא קיים מצוות ביקור חולים. לא קיים את המצווה. עיקר המצווה זה לבוא לראות את החולה ולהגיד, איזה נורא, אני, צריך לעשות משהו, זה יכול לקרות גילי אותו דבר. מה עושים? צריך להתפלל מכל, לשנות את המזל, להתגבר על המזל, זה רק, זאת המטרה. אפשר לעזור פה, אפשר לעזור שם, אבל זה הדבר העיקרי, תפילה, להתפלל כמה שאפשר. מוסיף עוד דבר, אנחנו עוד נעסוק בעזרת השם בביקור חולים. נקודה נוספת, הגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים אלא בגלל שלא דנו לפנים משורת הדין. לכאורה יש עוד חטאים, אנחנו יודעים, גילו עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כל מיני דברים. אומר המהר"ל, אף על פי שהיו באים חטאים, זה לא היה סיבה לחורבן. הקדוש ברוך הוא היה גורם להם עונש אותם אנשים אחרים. אבל כאשר הם ידעו דברים על הדין ולא רצו רק בדין, אין רק דין, אין חסדים, אין לפנים משורת הדין, זה חורבן. כי אמרנו שהחיים זה החסד. זה צריך להיות הגישה. הגישה על החיים זה החסד. אם אין חסד, עולם חסד ייבנה, אין חסד, אין בניין. ראינו שזה התשתית של המציאות, זה הרצפה. זה הקרקע שעל הכל עומד. אם יש חסד, אז אפשר להסתדר. אז הנה, פה יהיו טעויות, בסדר. נשלם, נסתדר. אבל אם אין חסדים, אם יש רק דינים, אז אין קרקע לעמוד עליה, אין רצפה, אין עולם, הכל נחרב. ולכן, אם היו עושים לפנים משורת הדין, השם היה נושא להם פנים. היינו מסתדרים. כמו שחזל ומסכת ברכות. והמלאכים באו לקדוש ברוך הוא, ואמרו לו שהוא לא בסדר. כתוב שהקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. אלוקים הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. קדוש ברוך הוא אין אצלו, הוא דין. כן, אתה לא יכול לקנות אותו, לא עושה הצגות, לא עושה טובות לאף אחד, לא נושא פנים, אין הנחות. לא נושא פנים זה שאין הנחות אצלו. איך זה יכול להיות? הרי כל יום בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. ככה מלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא. לא בסדר, אתה אמרת נושא פנים לעם ישראל, אז מה הקדוש ברוך אומר? אני לא מסוגל, הם גם נושאים פנים. למה? אני אמרתי להם, ואכלת וסבעת וברכת, והם גם בלי לסבוע מברכים ברכת המזון. על כזית כבר בלי לסבוע מברכים, הם גם נושאים פנים. הם לא הולכים לפי הדין. לפי הדין רק וסבעת. הולכים לפנים משורת הדין. לא, אז אני גם חייב ללכת לפנים משורת הדין. אז אם עם ישראל נהגים בחסדים, גם אנחנו חסדים. לכן, זה אמרתי עולם חסד ייבנה. אז התחלנו את הפרק שהבניין של העולם זה החסד, וסיימנו את הפרק שהרחקת החסד חורבן העולם. זאת התשתית של המציאות, וחס ושלום כשזה לא נמצא, אז אין כלום. הכל מתפרק. ראינו סדום, למה היא חרבה? לא היה חסד, אז נחרבה סדום. ועל זה הנביא ישעיהו צועק, מה סדום? נהיינו סדום. אם אין חסדים, הכל מתפרק. כי אמרנו, אי אפשר לנהל את העולם בלי חסד. כל העולם בנוי על זה. זה הזרימת החיים. זה צריך להיות הזרימה פה. הזרימה פה זה חסדים. בתוך החסדים, בתוך הזרימה, יש ודאי, צריך דיוקים, צריך שאלות, צריך לעשות זה נכון, בצורה נכונה, עם שאלות נכונות ונוקבות. בסדר. אבל האטמוספירה, הבית, זה בית החסד. אוהלים, זה האוהל שלנו. כיוון שהתחלנו לרדת לפרטים של החסד, התחלנו ככה לרדת, אז מכאן ואילך, אחרי שראינו את העקרונות של החסד בשלושת הפרקים הראשונים, אנחנו עוברים לדיוקים, כל מיני מצוות של חסדים, ולנסות כל מצווה ומצווה לראות את המיוחדות של אותה מצווה, מה בדיוק הדברים שצריך לתת את הדעת, אותה מצווה של חסד. הכנסת אורחים, ביקור חולים, הלוויית המת, ללוות אדם בדרך, הכנסת כלה לחופה, שמחת חתן וכלה, כל מיני דברים שהם מבחינת חסד. שימו לב, אין פה צדקה. צדקה יהיה נתיב בפני עצמו, נתיב הצדקה. בכוונה המהר"ל רוצה להבחין בין צדקה, שזה יהיה נתיב אחר, לבין דברים שהם חסד. אין פה מישהו שהוא נזקק, כן, לא מדבר פה על מישהו שהוא נזקק במובן הכלכלי, כן, עניים, אין פה עניים, יש פה נושא אחר, חסדים. אנחנו רואים